כן, אנחנו בהלכה י"ח. המנורה וכליה והשולחן וכליו ומזבח הקטורת וכל כלי השרת אין עושים אותם אלא מן המתכת בלבד. ואם עשו אותם של עץ או עצם או אבן או של זכוכית, פסולים. אומר המהר"י קורקוס, המקור לדין הוא גמרא במנחות פרק שלישי בברייתא, נחלקו בה רבי ורבי יוסי ברבי יהודה, את מחלוקת תנאים בין רבי לרבי יוסי ברבי יהודה. דרבי מכשיר כלי שרת שעשאן של מתכת, הוא פוסל של עץ ושל עצם ושל זכוכית, ורבי יוסי ברבי יהודה מכשיר של עץ. אז אומר, מסבירה שם הגמרא במה המחלוקת הזאת תלויה, ופלוקתיו דרבי דריש קרא. זאת אומרת, הוויכוח הוא איך לדרוש את הפסוק, האם לדרוש אותו בכלל פרט וכלל או לדרוש אותו בריבוי מיעוט וריבוי. אז מסבירה שם הגמרא כך, כתוב ועשית מנורת זהב טהור. אז הגמרא אומרת, ועשית מנורה כלל, זהב פרט, מקשה תעשה המנורה, חזר וכלל. מה הפרט של מתכת? אף כלל של מתכת. כך דורש רבי. ורבי יוסי ורבי יהודה דריש לקרא בריבויי ומאותי, והלכה לפי כללי הפסיקה אצלנו, הלכה כרבי מחברו. גם שם, מביא המהר"י קורקוס, הביאו ברייתא דרבנן, ברייתא דרבנן דפליגי עלי דרבי יוסי במנורה שעשו בית חשמונאי, דרבנן לא הייתה אלא של ברזל, וחיפו אותה בבדיל. כך אומרת הגמרא, מביאה ברייתא, ברייתא מפורסמת, מופיעה שם, מופיעה בעבודה זרה. בהתחלה הייתה של ברזל, חיפו אותה בבדיל, העשירו, עשו אותה של כסף, העשירו, עשו אותה של זהב. והברייתא הזאת, אומר המהר"י קורקוס, גם כן הולכת אליבא דרבי, שהמנורה לא יכולה להיות מחומר אחר פרט למתכת. והיינו כדברי רבי, וביומה, אז יוצא כך, לפי המהר"י קורקוס, למעשה הכלל פרט הוא כלל, או הוויכוח איך לדרוש את הפסוק ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה המנורה, מחלוקת תנאים, וזאת לכאורה מחלוקת לא דווקא כאן, אלא מחלוקת עקרונית בדרשות המקרא. האם דורשים את התורה בכלל פרט וכלל, או שדורשים את התורה בריבוי מיעוט וריבוי. באמת יש הערות באחרונים על ההסבר הזה של על הפסק הזה של הרמב״ם. כי ברגע שהרמב״ם פוסק פה אליבא כרבי, אליבא דרבי, על פי כללי הפסיקה של הלכה כרבי מחברו, אז יש לזה השלכה לא רק כאן, אלא יש לזה השלכה בהרבה מקומות אחרים. אנחנו מצאנו מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא בהרבה מקומות, אם דורשים את התורה בכלל פרט וכלל, או דורשים אותה בריבוי מיעוט וריבוי. ברגע שאתה על פי כלל הפסיקה, מחלוקת רבי ורבי יוסי ורבי יהודה, פוסק כרבי, כהלכה כרבי מחברו, ואתה נוקט שהדרשה בפסוק הזה תהיה בכלל פרט וכלל, אז לכאורה זה לא רק כאן. אתה צריך עכשיו, זה הכרעה בכל התורה, שתמיד אתה תדרוש את התורה בכלל פרט וכלל, ולא בריבוי מיעוט וריבוי. אז יש פה הערות באחרונים, שבמקומות אחרונים רואים שהרמב"ם פסק, על פי תנאים, שדורשים את התורה בריבוי מיעוט וריבוי. טוב, אז זה עניין לחוד. כל מקום, אני לא שומע. יכול להיות, אני אומר רק הערה שהאחרונים העירו, יכול להיות שילכו בכיוון שלך לתרץ. מכל מקום, יש מקום לברר מהי דעת הרמב״ם בשאלה העקרונית. צריך להעיר פה עוד הערה נוספת, שהמחלוקת הזאת בדרשת הפסוקים כאן היא נוגעת למנורה. יש גמרא במקום אחר, בסוכה, הגמרא רוצה ללמוד את שאר הכלים מהמנורה. זאת אומרת, הוויכוח כאן בין רבי לרבי יוסי ורבי יהודה זה מאיזה חומר יכולה להיות עשויה המנורה. באופן שרבי אומר, היא חייבת להיות עשויה ממתכת, כי אני לומד בכלל פרט וכלל, ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה, היא יכולה להיות עשויה אפילו מעץ או מחומרים אחרים. אנחנו, אם אתה דורש בריבוי מיעוט וריבוי, אז אתה ממעט מיעוט, איזשהו דבר הכי רחוק, אותו אתה ממעט. אבל שאר החומרים אפשר לעשות מהם את המנורה. לדעת רבי, זה כלל פרט וכלל, דווקא במיני מתכות, דווקא במיני מתכות. יש להעיר פה עוד הערה, זאת הערה שראיתי בספר של הרב נמנצל שהוא מאיר. הגמרא בסוכה לומדת את שאר הכלים מהמנורה, וכך גם הרמב"ם פוסק להלכה. המנורה וכליה, והשולחן וכליו, ומזבח הקטורת וכל כלי השרת, אין עושים אותם אלא מן המתכת בלבד. אז והרמב"ם כותב בהמשך, בהלכה יוטט, אני קורא את זה רק כדי שנבין על מה מדובר, היו הקהל עניים עושים אותם אפילו של דיל, ואם העשירו עושים אותם של זר. זה למעשה מה שיוצא מהברייתא הזאת שציטט המוהר"י קורקוס. הברייתא הזאת שמופיעה שם בגמרא במנחות, ומופיעה גם בעבודה זרה וביומה, שהחשמונאים בתחילה כשמצאו את השמן הדליקו במנורה של דיל, רק אחר כך השאירו, עשו אותה של כסף, אחרי זה של זהב. זאת אומרת, אז רואים שהדין לכתחילה לעשות של זהב, אבל כשאין, אין ברירה. אבל צריך מינימום שיהיה עשוי, הכלים האלה יהיו עשויים ממתכת. אבל יש חילוק יסודי לכאורה בין המנורה לבין שאר הכלים. כי במנורה התורה עצמה אמרה, ועשית מנורת זהב כולה. זאת אומרת, המנורה צריכה להיות של זהב, זה דין תורה, זה לא דין הידור, זה לא מדיני ההידור, זה מעיקר הדין, מנורה צריכה להיות של זהב. בשאר הכלים שהוא מזכיר כאן, אז לכאורה, זה לא חייב להיות, מעיקר הדין, זה צריך להיות מדין ההידור, אבל לא מעיקר הדין, זה נפקמין הגדולה, בבקשה? רגע, עוד רגע אחד, אנחנו נבין. כתוב, המנורה וכליה, השולחן וכליו, ומזבח הקטורת וכל כלי השרת. אין עושים אותם אלא מן המתכת בלבד, ואחרי זה בהלכה יוטט כותב הרמב״ם, ואם העשירו עושים אותם של זהב. הוא מדבר על כל כלי השרת, לא רק על, כמו שאתה אומר, על הכלים האלה שכתוב בהם מפורש. מה שעוד צריך להעיר, זאת עוד הערה. גם כן, הערה בפשט. הרמב״ם אומר, והשולחן וכליו ומזבח הקטורת וכל כלי השרת. השולחן מפורש בתורה שהיה עשוי מעץ, שולחן עצי שיטים. השולחן היה עשוי מעץ, הוא היה מצופה זהב, אז מוכרחים לומר שזאת כוונת הרמב״ם. במנורה עצמה זה לא שאלה, זה לא ציפוי, זה גוף המנורה. בשולחן ובמזבח הקטורת גם כן הכלי עצמו היה עשוי עץ, הוא היה מצופה זהב. מוכרחים להגיד, וכאן יהיה חידוש נוסף, שהרמב״ם סובר שהעובדה שהוא מצופה נותנת לו דין של כלי העשוי ממתכת. יש שאלה למשל, בדיני טומאה וטהרה, יש כלי מתכות שמקבלים טומאה, יש כלי עץ שלא מקבלים טומאה. זאת אומרת, יש כלים שעשויים מעץ, שבסוג טומאות מסוימות הם לא נטמאים, אבל מתכת כן נטמאת. איך אנחנו נדון כלי שהוא עשוי מעץ ומצופה מתכת? האם אנחנו דנים אותו כמתכת, ככלי מתכות, או דנים אותו ככלי עץ? מכל מקום, כאן בהלכה הזאת מוכרחים לומר ברמב״ם, שאף על פי שהוא כתב, השולחן וכליו ומזבח הקטורת וכל כלי השרת, אין עושים אותם אלא מן המתכת בלבד, חייבים לכאורה לומר שאין הכוונה אלא מן המתכת בלבד, אלא הכוונה היא, הציפוי חייב להיות של מתכת. כך מוכרחים לומר, בבקשה. לא שומע.
גם המנורה אפשר לעשות של עץ, זה פחות טוב ממתכת.
אבל במנורה כתוב, ועשית מנורת זהב כולה. מקשה תעשה המנורה. כך, המנורה חייבת להיות כולה ממתכת, לא מצופה. זה התורה דורשת. מקשה תעשה המנורה, כמו שרשי שם מביא. כן? היא צריכה להיות עשויה ממתיל של מתכת שמעצבים אותו, כן? אפילו לא מחברים אותה, אלא הכל מקשה אחת. אבל זה המנורה. אבל בשאר הכלים כתוב מפורש, ועשית שולחן עצי שיטים. אז מוכרחים לומר שכאן הכוונה היא שהציפוי היה של מתכת. שוב, אני לא שומע. בבקשה. בדיני תומה וטהרה, אין לי פה את זה, אבל נדמה לי ששם הוא פוסק לא כך. זאת אומרת שאם הוא מצופה, לא הולכים בתר הציפוי, אלא הולכים בתר עיקר הכלי. אבל כאן מורחים לומר שההגדרה היא, כיוון שהוא מצופה מתכת, הוא נחשב מתכת. כן. אז כותב הרמב״ם, בהמשך, כתוב הרמב״ם ככה, מנורה וקהיליה, והשולחן וקהיליו, ומזבח הקטורת וכל כלי השרת, אין עושים אותם אלא מן המתכת בלבד. ואם עשו אותם של עץ או עצם או אבן, או של זכוכית, פסולים. זה הלכה י"ח. הלכה י"ט כותב הרמב״ם, היו הקהל עניים, עושים אותם אפילו של בדיל. ואם העשירו, עושים אותם של זהב. והרמב״ם מוסיף, אפילו המזרקות והשיפודים, והמגרפות של מזבח העולה והמידות, אם יש כוח בציבור, עושים אותם של זהב. אפילו המזרקות והשיפודים והמגרפות של מזבח העולה והמידות, אם יש כוח בציבור, עושים אותם של זהב. אז ראיתי, הרב נבנצל מאיר, שלכאורה חלק מהכלים שהוא מונה כאן, משה רבינו עשה אותם של נחושת, לא עשה אותם של זהב. אז מניין לא לבוא ולומר שהם צריכים להיות של זהב? אז הוא מנסה לומר שאולי צריך לומר כך. הכלים האלה, כשעשה אותם משה, היו עשויים מנחושת, משום שמזבח, המזבח שעשה משה, המזבח החיצון, כן, הוא היה עשוי מנחושת. אז לא ראוי שהכלי שאיתו אתה משתמש כדי לשמש את המזבח, יהיה עשוי מחומר שהוא עדיף על מה, על מה, על מה שעשוי ממנו המזבח עצמו. אבל כל זה כשהמזבח עצמו הוא כלי והוא עשוי נחושת. אבל המזבח, אנחנו נראה בהמשך, שבבית הבחירה, בית המקדש, המזבח צריך להיות בנוי. זה בניין, זה לא כלי. ולכן שם יכול להיות אפשר לומר שהקפידה הזאת כבר לא קיימת, וממילא מדין ההידור, כן, מדין ההידור, כמו שהרב ראינו קודם, שצריך לפאר ולרומם את בית אלוקינו ואת הכלים שבו עד כמה שאפשר, מדין ההידור עושים את הכלים האלה של זהב, המזרקות והשפודים והמגרפות של מזבח העולה, אם יש כוח בציבור, עושים אותם של זהב. לא שומע.
מה התירוץ?
התירוץ הוא שדווקא של משה רבינו, כיוון שהמזבח היה מזבח של נחושת, כך כתוב בתורה, מזבח החיצון היה של נחושת. הוא לא היה בניין, הוא היה כלי. אז הדין הוא, את הסברה נותנת, שהמשמשים שלו לא יהיו יותר טובים ממנו עצמו. לא יהיו יותר מהודרים ממנו עצמו. אם המזבח של נחושת, אין מקום שהמזרקות שאתה זורק איתם את הדם על המזבח יהיו של זהב. אבל ברגע שהמזבח כבר לא כלי, והוא בנוי, הוא מזבח בנוי, אז ממילא שם יש מקום לומר שתעשה את הכלים שאיתם אתה משתמש בשיא הידור, אם אתה יכול, כמו שהוא כותב. אם יש כוח בציבור, עושים אותם של זהב. לא, 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 לא. מתי אני מקפיד שלא יהיו המשמשים יותר מהדבר עצמו? זה כשהוא גם כן כלי. הסברה נותנת. זה כלי, אם הכלי עצמו, המזבח הוא כלי, והוא של נחושת, לא ייתכן שהכלים שישמשו אותו יהיו יותר חשובים ממנו. הם משמשים שלו. תבין? אבל אם הוא של בניין, אז הוא לא כלי, אז הוא לא שייך אליהם בכלל. זה לא באותו מישור. המזבח הוא בניין, ואתה משתמש בו בכלים כדי לשרת אותו. זה לא באותו מישור. הם משמשים אותו, אבל הם לא שייכים לאותו מישור. זה מישור אחר. זה בניין, וזה משמשים. טוב. בסוף ההלכה כותב הרמב״ם, אפילו שערי העזרה מחפים אותם זהב אם מצאה ידם. המקור לרמב״ם, לדין הזה של הרמב״ם, קודם כל, הכסף משנה מאיר שגם את המזרקות והשפודים, אם יש כוח בציבור, עושים אותם של זהב, הכסף משנה הביא כמקור את הגמרא, המשנה יותר נכון. ביומה, כתוב שם, מונבז המלך עשה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. את כל ידות הכלים שהשתמשו בהם ביום הכיפורים, עשה אותם של זהב. אומר הכסף משנה, ומה שכתב, אפילו שערי העזרה מחפים אותם זהב עם מצא ידם, זה משנה בפרק ב' דמידות, כתוב שם, כל השערים שהיו שם נשתנו להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, כך אומרת המשנה, מפני שנעשה בהם נס. חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשה בהם נס. אבל, אז, כל פנים, מה הכוונה כל השערים נשתנו? אין הכוונה ששינו אותם, אלא הכוונה שמלכתחילה עשו אותם של זהב, כמו ולכן אומר הרמב״ם, אפילו שערי העזרה מחפים אותם זהב עם מצא ידם, ושערי ניקנור הייתה סיבה מיוחדת, כמו שהגמרא מעריכה. בגלל שנעשה בהם נס, אבל אז משמע של העובדה שנעשה בהם נס, יש חשיבות כשלעצמה, ולכן בהם לא נאמרה ההלכה הזאת. אבל ביחס לשאר השערים, כל השערים נשתנו להיות של זהב. בהלכה חף כתוב, אין עושים... לא הבנתי.
מה שהרמב"ם בספר החיים שלו תגיד, לגבי הדין של מנורה וכל הכלים, שאם לא עשו אותם...
אם עשו אותם של עץ או עצם או אבן או של זכוכית, פסולים, כן.
פסולים בדיעבד. מה פה?
אני לא מבין. הרמב"ם פסק להלכה שהמנורה וכליה והשולחן וכליה ומזבח הקטורת צריכים להיות עשויים ממתכת. ואם עשו אותם לא ממתכת, מחומר אחר, אז הם פסולים.
גם בדיעבד.
מה פרוש? בטח...
לא, כי השחת אומר שאם הקהליונים עושים את הנפלים של בדין.
מה?
אם אתה אומר שזה פסול בדיעבד, איך אתה יכול להתאים אותם כשעניים? אתה שואל את זה בכלל.
בדין זה מתכת. בדין זה לא חומר אחר. בדין זה מתכת.
לא יודע אפילו
שבדין. שאלה טובה. בדין זה מתכת. כן? הכוונה, אחרי שהוא אמר שהם צריכים להיות מתכת, הוא אומר אפילו מתכת זולה ביותר. בדין היא מתכת זולה. כן? מאוד גרועה יכול להיות. הגרועה שבמתכות, אבל היא מתכת, היא לא חומר אחר. ברור? הלכה חף. אין עושים כל הכלים מתחילתן אלא לשם הקדש. זאת אומרת, יש דין לכתחילה, כשעושים את הכלים לבית המקדש, הם צריכים להיות עשויים לשמה. יש דין לעשות אותם לשם בית המקדש, לשם הקדש, אומר הרמב״ם. לשם הקדש. כן? ואם נעשו מתחילתן לעדיות, אין עושים אותם לגבוה. זאת אומרת, הרמב״ם מבין שאם זה נעשה שלא לשם גבוה, לא לשם הקדש, זה נפסל. אין עושים, לא משתמשים בהם לגבוה. הלשמה מעכב. צריך לעשות את הכלים לשם הקדש. וכלי גבוה, או כלי גבוה, עד שלא נשתמש בהם גבוה, רשאי להשתמש בהם עדיות. זה הלכה נוספת. הרמב״ם כותב, לכאורה מה שכתוב כאן, אנחנו נראה אחר כך בנושא הכלים, שמה שמתחדש כאן ברמב״ם, שגם אם עשית כלי לצורך בית המקדש, לצורך הקדש, כל עוד לא השתמשו בו, הזמנה לב מילטי. כל עוד לא השתמשו בו, אומר הרמב״ם, הוא כלי גבוה, עד שלא נשתמש בהם גבוה, רשאי להשתמש בהם עדיות. רשאי להשתמש בהם עדיות. ומי שנשתמש בהם גבוה, אסורים לעדיות. ברגע שהשתמשו בהם לגבוה, הם נאסרו לעדיות. אבל כל עוד לא נשתמש בהם גבוה, וצריך לומר, עשינו אותם בשביל גבוה. ברמב״ם משמע אפילו לכתחילה. כל עוד לא נשתמש בהם גבוה, רשאי להשתמש בהם עדיות. בסוף ההלכה כותב הרמב״ם, אבנים וקורות שחצבן מתחילה לבית הכנסת, אין בונים אותם בהר הבית. אבנים וקורות שחצבן מתחילה לבית הכנסת, אין בונים אותם בהר הבית. לכאורה, מה שמתחדש כאן, שהרמב״ם אמר קודם, אין עושים כל הכלים מתחילתן אלא לשם הקדש, ואם נעשו מתחילתן לאדיוט, אי אפשר לקחת, להשתמש בהם לגבוה, אז החידוש בסוף ההלכה ברמב״ם, זה שגם אם עשית אותם לצורך בית הכנסת, זה נקרא לאדיוט, לעניין זה. לכן כותב הרמב״ם, אבנים וקורות שחצבה מתחילה לבית הכנסת, אין בונים אותם בהר הבית. כותב הרדווז, כאן במקום. על תחילת ההלכה כתוב בה, אין עושים כל הכלים מתחילתן אלא לשם הקדש. אז, ואף על פי שלא עשאן מתחילה, הרדווז מדייק מלשונו של הרמב״ם. ברמב״ם כתוב, אלא לשם הקדש. אומר הרדווז, ואף על פי שלא עשאן מתחילה לשם ציבור, אנחנו מדברים הרי כלים שמכינים אותם לצורך בית המקדש. אז ברמב״ם לא כתוב שצריך הלשון של הרמב״ם, אין עושים כל הכלים מתחילתן, אלא לשם הקדש. לשם הקדש. אומר הרדווז, אף על פי שלא עשאן מתחילה לשם ציבור, אלא לשם יחיד. כיוון שעשאן לשם קודש, הרי הם קודש. זאת אומרת, הוא מדייק, הלשון הקדש של הרמב״ם יכולה להיות הקדש של יחיד, אבל זה לא לצורך פרטי שלו, אלא לצורך שימוש בבית המקדש. אז כיוון שעשאן לשם קודש, הרי הם קודש, ובלבד שימסרם לציבור. ואחי אמרינן בפרק אמר להם הממונה ביומה, כך אומרת הגמרא ביומה, רבי ישמעאל בן פבי עשתה לו אמו קטולת של 100 מנה ולובשה ועבד בה עבודת יחיד ומוסרה לציבור. וכתב רשי ז"ל, מה פירוש עבד בה עבודת יחיד? הוצאת כף ומחתה. הרי הכהן הגדול, רבי ישמעאל בן פבי הזה היה כהן גדול, כתוב שעשתה לו אמו קטונת של 100 מנה והוא לבש אותה ועשה בה את עבודת יחיד. איזה עבודת יחיד? הוצאת הכף המחתה, שהכהן הגדול באחת הפשיטות והלבישות שלו שם ביום הכיפורים, הוא צריך לפשוט וללבוש כדי להיכנס לפני ולפנים ולהוציא את הכף והמחתה שנמצאים לפני ולפנים. אז אלא לפי שמוטלת עליו לפנות את המקום, לפיכך קורא לה עבודת יחיד, ובלבד שימסרנה לציבור, וסוף סוף מעבודת ציבור, כך נראה בעיניי. ואני שמעתי, אומר הרדווז, עבודת יחיד מקרא פרשה. מה זה נקרא עבודת יחיד? כתוב, רבי ישמעאל בן פבי עשתה לו אמו קטונת של 100 מנה ולובשה, ועבד בעבודת יחיד ומוסרה לציבור. אז הרדווז הסביר עבודת יחיד, הכוונה הוצאת כף ומחתה. הרדווז מעיד, ואני שמעתי, עבודת יחיד, מה הכוונה? הרי הכהן הגדול, אחרי שהיה יוצא, היה קורא את הפרשה בציבור. על עבודת יחיד מקרא הפרשה, דתנן אתם קורא בהצטלית לבן משלו. ועל זה הוא שואל, וקשיא לי בגבה, דלא תנן אתם, ובלבד שימסרן לה לציבור, עד כאן לשונו. ולפי גרסת הספרים שלנו, לא קשיא מידני, דאמרינן ומוסרה לציבור, לא שהיה חייב למוסרה לציבור, אלא מטובת ליבו עשה כך. ומכל מקום למדנו משם, דאף על גב שלא עשה אלא לשם יחיד, אבל כיוון שהוא עשה, אמו עשתה לו קטונת כדי שישתמש בה בסדר העבודה שלו, כן? אז היא עשתה את זה בשבילו, אבל לצורך הקדש, כן? כיוון שעשה לשם קודש, הרי הוא קודש לפי שיטת רשי ז"ל. ובלבד שימסרנה לציבור. ולפי הגרסה שלנו קודש הוא, אבל אין משתמשים בה לעבודת ציבור עד שימסרנה לציבור. אחרי זה כתב הרמב״ם, הוא כלי גבוה, עד שלא נשתמש בהם גבוה, רשאי להשתמש בהם אדיוט. כותב הרדווז, דקיימלן, מה המקור של הרמב״ם? דקיימלן, דהזמנה לב מילטאי. ומי שנשתמש בהם גבוה, אסורים לאדיוט, כלומר, שהם כלי גבוה ונשתמש גבוה. זאת אומרת, רואים שצריך שני תנאים. זה קשור לסוגיה בסנהדרין של הזמנה מילתא או הזמנה עליו מילתא. לא מספיק שיעשו אותם לשם גבוה כדי שהם יעשו לעדיות, אלא צריך שגם הם יהיו בשימוש של גבוה, ישתמשו בהם לגבוה. כל עוד לא ישתמשו בהם, אמר הרמב״ם, כלי גבוה עד שלא נשתמש בהם גבוה, רשאי להשתמש בהם עדיות. אבל אם היו של עדיות, אף על גב שנשתמש בהם לגבוה, מותרים לעדיות. זה הרמב״ם כתב להתחלה. משום שמתנאי הכלים שיחול עליהם דין הקדש, זה שיעשו אותם לשם הקדש. אם חסר בלשמה, הם לא נעשו לשם הקדש, הם היו של עדיות, ולא נעשו לשם הקדש, אי אפשר להשתמש בהם לגבוה. אומר הרדווה, אז לא רק אי אפשר להשתמש בהם לגבוה, גם אם ישתמשו בהם לגבוה, זה לא יעזור. אומר הרדווה, אבל אם היו של עדיות, אף על גב שנשתמש בהם לגבוה, מותרים לעדיות. והראיה שלו, מאותה סוגיה בסנהדרין של הזמנה מילתא, כתוב שם בגמרא, שם הגמרא דנה לגבי, יש לזה השלכות לא רק לגבי כלים של הקדש, כמו שאנחנו רואים כאן, אלא גם לגבי שימושים אחרים. הגמרא אומרת, כיס של תפילין. כיס של תפילין. תיק של תפילין. צר בי ולא אזמני, זאת אומרת, הוא לא עשה אותו לשם התפילין, אבל הוא הכניס לתוכו תפילין. צר בי, השתמש בו. התיק הזה שימש לאחסון התפילין. צר בי ולא אזמני, או להפך, אזמני ולא צר בי. שרי למי צר בי זוזה. צריך תרתי לטיבותה, כדי שאי אפשר יהיה להשתמש בזה שימוש של חולין, באותו תיק של תפילין. מה אם התרתי לטיבותה? ראשית, הזמנה, ושנית, שימוש. אם חסר אחד משני הדברים האלה, מותר לעשות בתיק הזה שימוש של חולין. עכשיו הוא אומר, ודווקא שנשתמש בהם לגבוה דרך הרי, אבל אם נשתמש בהם לגבוה דרך קבע, אסור לעדיות, אף על גב שלא עשה מתחילה, אלא לעדיות. אז הרדווז אמר, על פי הגמרא הזאת בסנהדרין, כדי שזה יאסר לעדיות, לא מספיק שישתמש בו לגבוה, אלא צריך לעשות אותו לצורך גבוה. אבל הרדווז מסייג את עצמו מיד ואומר, כל זה בתנאי שהשימוש שעשה בו בהקדש, היה שימוש הרי. אבל אם הוא עשה בו שימוש קבוע בהקדש, אז הוא נאסר לעדיות. ואין סברה לחלק בין תשמיש כלים למקדש, לקדושת תפילין, כך נראה לי. עכשיו, סוף ההלכה כתוב, בבקשה? נו. לא, כן, שני דברים. עוד פעם, הרמב״ם אומר, אין עושים כל הכלים מתחילתן אלא לשם הקדש, ואם נעשו מתחילתן לעדיות, אין עושים אותם לגבוה, לכאורה הכוונה היא לא משתמשים בהם לגבוה. אומר הרדווז, אחרי זה כתוב ברמב״ם, הוא כלי גבוה עד שלא נשתמש בהם גבוה, רשאי להשתמש בהם עדיות. ומי שנשתמש בהם גבוה, אסורים לעדיות. אמר הרדווז, מתי אסורים לעדיות? דווקא אם אתה עשית אותם לשם גבוה והשתמשת בהם לגבוה, הם נאסרו לעדיות. אבל אם השתמשת ולא עשית אותם לשם גבוה, הם של עדיות, כן? והשתמשת בהם גבוה, הם לא נאסרו לעדיות. כל זה באופן שהשימוש לא היה קבוע, אבל אם השימוש היה קבוע לגבוה, אז הם נאסרו לעדיות, אבל מה זה שייך לתחילת ההלכה? בתחילת ההלכה כתוב שלא משתמשים לגבוה, אלא בכלי שנעשה לשם גבוה. אבל יש פה שתי הלכות. יש פה הלכה של איסור, והלכה של איך משתמשים. אז בהלכה של האיסור אני אומר לך שכשהשתמשת בכלי של העדיות לגבוה בצורה קבועה, לא עשית נכון, אבל השתמשת. לא עשית נכון, השתמשת. זה אסור לעדיות. אבל מה הנכון? הנכון שכלי שאתה רוצה להשתמש בו לגבוה, מלכתחילה יעשה לשם שימוש לגבוה. בבקשה? מה פירוש בדיעבד? אתה שואל מה יהיה הדין אם... הרמב״ם לא אמר שאם ישתמשו בהם לגבוה הם פסולים. הרמב״ם אמר, כלי שנעשה, כלי של אדיוט שלא נעשה לשם הקדש, לא משתמשים בו לגבוה. מה יהיה הדין במידה ותשתמש בכלי אדיוט כדי לזרוק, למשל, מזרק שלא נעשה לשם גבוה, תשתמש בו ותזרוק את הדם, נצטרך לדון בהלכות מעשי הקורבנות, נפסל, לא נפסל, שאלה אחרת. הרמב״ם אומר פה דין לכתחילה, דין לכתחילה כתוב ברמב״ם, לא משתמשים בכלי של אדיוט או שלא נעשה לשם הקדש לגבוה. הרמב״ם דן בשאלה נוספת, מה יהיה הדין אם השתמשת בלגבוה? נאסר או לא נאסר? תבין? אז הרמב״ם אמר שאם הרדווז אמר שאם השתמשת בו לגבוה, גם אם הוא לא נעשה לשם גבוה, הוא לא נאסר. אבל כל זה כשהשימוש היה שימוש הרי. אבל אם השימוש היה קבוע, אז הוא נאסר לאדיוט. לא, אני לא אשתמש בו לגבוה. חל עליו הדין הראשון, הוא לא נעשה לשם גבוה. אבל הוא אסור לאדיוט. ברור, זה מה שהרדווז אומר. טוב, עד כאן.